שלום לכולם, אנחנו אם כן עסקנו בפעם הקודמת בפתיחת פרק א' במהלך האידאות. מה שראינו בעצם, שמה שעומד בבסיס המעשים ובבסיס הפעולות של האדם הפרטי או של האדם הלאומי, כלומר עם, חברה, מדינה או אפילו של האנושות, הם בעצם שני ערכים, מה שכאן הרב קורא אידאות, שני עקרונות, שני יסודות, שמכוחם בעצם החיים המעשיים מתגלים בפועל. שתי האידאות האלה הם בעצם, הייתי אומר, שני המנועים, שהם בעצם שני היסודות שהם טבע האדם, הם בסיס האדם באשר הוא אדם, בעצם מאותו נברא, נקרא לזה ייחודי. ושתי האידאות האלה, קורא להם הרב כאן בפתיחה, בפרק הזה, האידאה האלוקית והאידאה הלאומית באדם. זאת אומרת, א', אמרנו, אם נתחיל רגע באידאה השנייה, האידאה הלאומית, שהאדם באשר הוא אדם הוא יצור חברתי. עסקנו בזה קצת, לא? והיות והוא יצור חברתי, ממילא האלוקות מתגלה דרכו בחברה. מה בסיס החיבור של האדם? אז אמרנו וישרנו פתוח ואמרנו שנדבר זאת בהמשך. לכאורה, הייתי אומר, בסיס החיבור שהאדם מחבר בתוכו, זה בעצם, אם מדובר על הצדדים אנושיים, זה בעצם הזכר והנקבה שבו. כמו שהתורה אומרת, ויברא אלוהים את האדם בצלמו ובצלם ברא אותו, לשון יחיד, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, בסיס החיבור האנושי, הוא מחובר מהרבה צדדים, הוא מחובר מאיברי גוף, הוא מחובר מכישרונות וכו', אבל בסיס החיבור האנושי בעצם כולל בתוכו את שני הצדדים של האדם, זכר ונקבה, ולכן כמו שאומרת הגמרא, נפסק להלכה ברמה, אדם בלא אישה אינו אדם. כי באמת, האדם הוא יצור מחובר, ועד שלא יתגלו החלקים שהם בעצם הופכים אותו למציאות אחת, עד שלא יופיע החיבור באופן מעשי, אז הוא בעצם לא אדם. אז לכאורה, בסיס החיבור, או הייתי אומר ככה, בסיס החברתיות שבאדם, זה המפגש בין הזכר והנקבה שבו, כלומר, הזוגיות שתוציא מתוכה משפחה, בעזרת השם. אבל אנחנו נראה בהמשך, שכאן הרב מדבר על האידאה הלאומית. זאת אומרת, בסיס החיבור בין בני אדם, הוא לא מתמקד או מסתכם רק בשני הצדדים של האדם הפרטי, זכר ונקבה, אלא הוא מתגלה בממד של האדם הציבורי, הלאומי. לאומיות, נקרא לזה עם, נקרא לזה מדינה, כמובן זה לא מילים זהות, אבל בגדול. ואמרנו שנצטרך עוד להבין את זה, כלומר, מדוע הרב באמת אומר שהממד החברתי של האדם, בסיסו, לכאורה, הוא לא הממד הזוגי, אלא בסיסו הוא הממד הלאומי. כמובן, נראה בהמשך שיש הבדל בין הלאומיות הישראלית ללאומיות הגויית, זה בדיוק הבדל בין פרק א' לפרק ב', אבל בגדול, אם כן, האידאה השנייה, שהיא בעצם התולדה, תכף נראה, של האידאה הראשונה, היא בעצם היות האדם יצור חברתי. בסדר? ולכן לפני שהאדם ניגש לטפל בעצמו, הוא קודם כל צריך לראות את עצמו כחלק ממכלול שלם, שאם אנחנו מדברים בממד האנושי, אז חלק מממד לאומי. בסדר? זה, אבל כמו שאמרנו, ב', זאת ההופעה. האידאה הראשונה, האידאה הבסיסית, האידאה המקורית שמנה הכל מתחיל, היא האידאה האלוקית. מה זאת האידאה האלוקית? האידאה האלוקית זה בעצם המקור שממנו יש חיים. אני רוצה רגע קצת יותר לפרק את המשפט הזה, כי לא הספקנו בפעם הקודמת. אחד הפסוקים שמתארים בתחילת ספר בראשית את בריאת האדם הוא הפסוק הבא. ויצר השם אלוהים את האדם, זה מופיע בפרק ב'. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כמה פעמים מופיע בפסוק הזה שורש חי? למה? ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. פעמיים. נכון? יפה. שואל בעל ספר המידות, שואל המלבי, מה היה רע? אם הפסוק היה אומר כך, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמה, לא נשמת חיים, נשמה, ואז ויהי האדם לנפש חיה. מה ההבדל בין נשמת חיים לנשמה? נו? לא, מה ההבדל קודם כל, עוד לפני ההסבר, מה ההבדל בין האפשרות הראשונה לאפשרות השנייה? מה ההבדל בין ויהי אדם לנפש חיה אם הוא תולדה של נשמת חיים, לבין ויהי אדם לנפש חיה אם הוא תולדה של עפר מן האדמה ונשמה? עוד פעם, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, חלק א', חלק ב', ויפח באפיו נשמת חיים, חלק ג', שהוא התוצאה של שני אלה, ויהי האדם לנפש חיה. ואני שואל שאלה פשוטה. סליחה? מה היה רע אם היה כתוב ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמה ויהי אדם לנפש חיה? מה הייתי מבין אם זה מה שהיה כתוב, אם זה היה פסוק? מה היינו מבינים? מה זה המשפט הזה? מה זה המשפט הזה? ככה אתה תהנדס מכונה?
לא, שהוא קיבל כאילו נשמה שהיא משהו
רבותיי, אם השורש חי היה מופיע רק בשליש האחרון של הפסוק, וידם לנפש חיה, מה הייתה המסקנה? וידם לנפש חיה. נשמה ונפש זה שני רבדים שונים. אני שואל אבל שאלה אחרת. אם היה כתוב, ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמה, בלי המילה חיים, נשמה, ואז ויהי אדם לנפש חיה. מה הייתי מבין? מה הייתי מבין? אבל לגבי הממד החיים שבו, מה הייתי מבין? יפה, אומר עדי, שמה שהייתי מבין, שבעצם עפר מן האדמה זה ממד מת. נשמה, נשמה זה ממד מת. המפגש בין שני הכוחות המתים האלה, הריאקציה, יוצרת פתאום איזה חיים, שהתורה קוראת להם, משום הלחיים האלה, נפש חיה. ניקח רגע דוגמה, נגיד שיש לי אבן שאין בה כוח האש, סתם דוגמה, זה לא נכון, כן? ואבן שנייה שאין בה כוח האש, ואני עכשיו מחכך ביניהם, יוצר איזשהו סוג של חיכוך, והוצאתי אש. אז הריאקציה דרך החיכוך בין שני אבנים היא יוצרת מציאות חלדשה שנקראת חיים. בהקשר של הדוגמה, הדוגמה היא לא טובה עד הסוף, כי אם יש אש בין שניהם, אז זה מראה שיש כנראה פוטנציאל אש עוד לפני שחיככתי בין שתיהן, אבל כתיאוריה, כרעיון לפחות. אז אם הפסוק היה אומר ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה כשממד החיה, החיים לא מופיע בו, לא כתוב בו, אז הייתי אומר עפר מן האדמה זה ממד מת, אין בו חיים. ואז ויפח באפיו נשמה, אם לא היה כתוב נשמת חיים, כל זה אם לא היה כתוב, כן? אז הייתי אומר הנשמה היא מתה. המפגש בין נשמה לעפר מן האדמה יוצר חיים, שנאמר ויהי אדם לנפש חיה. עכשיו אני צריך להסביר מה ההבדל בין נשמה לבין נפש, אבל כרגע זה לא הנושא שלנו. שנייה אחת. ברגע שהתורה אומרת, אומר עדי, שהקדוש ברוך הוא יצר עפר מת ונפח בתוכו נשמת חיים, משמע שמקור החיים הוא בנשמה. העפר הוא כוח מת, הנשמה היא כוח חי. כשהנשמה ננפחה בעפר המת, היא שמה בו חיים, היא נתנה לו חיים. ואז ההכללה בין שני הממדים, נשמת חיים לעפר מן האדמה, יוצרת מציאות של נפש, שצריך להבין מה היחס בין עפר, נשמה ונפש, נפש חיה. כלומר, הביטוי נשמת חיים הוא ביטוי עקרוני מאוד, כדי לברר בעצם שמקור החיים הוא הממד האלוהי. לכן האידאה האלוהית, רק נחזור אלינו לפני השאלות, האידאה האלוהית, מה הגדרתה? מקור החיים. אז האידאה האלוהית שהיא מקור החיים, היא מתגלה לא רק ברובד החומרי, או הייתי אומר ככה, לא רק ברובד הרוחני, ולא רק ברובד החומרי, ולא רק ברובד הרוחני והחומרי הפרטי, אלא ברובד הרוחני והחומרי הלאומי. אלה שתי האידאות. האידאה האלוהית היא מקוריות האידאות, אם אפשר לומר, והאידאה הלאומית זה ההתגלות היותר עליונה של האידאה הזאת. בסדר או לא? אין לי מילים יותר להגיד את זה. בבקשה. זה כרגע לא הנושא שלנו, אף על פי שהשאלה הזאת היא מאוד חשובה, והרמב״ם אומר בלכות יסודי התורה, שאם לא נדע להבחין בין הביטויים השונים, הוא מדבר על הממד נפש, בין הביטויים השונים שמצאנו בחז"ל ביחס למילה נפש, אנחנו נגיע לבלבולים קשים ביותר. למשל, נפש זה יכול להיות רצון, זה יכול להיות מוסר, זה יכול להיות מה שהראשונים קוראים התנועה, נפש החי, התנועה של האישיות החיה וכו'. יש הרבה פירושים מה זה נפש. במקום מסוים, דרך אגב, התורה או חז"ל השתמשו במילה נפש במובן של נשמה, של הממד האלוהי. בסדר? הייתי אומר ככה, בשפה השטחית והלא מדויקת של המשפט הבא, למשל, כן, נשמה זה הממד האלוהי שבאדם. נפש זה הרצון, זה המוסר, זה הפסיכולוגיה שלו. זה לא, הכל הוא נובע מהאלוהי, אבל זה לא האלוהי בטהרתו, הנפש היא גילוי של הנשמה. אז לפי אחד הפירושים, כשנשמת החיים התאורה ננפחה באפר מן האדמה המת, אז היא יכולה אפילו להתגלות במדרגת הנפש. אבל אני רוצה רק את ההבחנה הפשוטה בין מקוריות החיים להסתעפויות של אותה המקוריות. לכן מה שעדי אומר, הוא צודק לגמרי, שברגע שהתורה אומרת נשמת חיים, היא באה לומר שאדם שלא מגלה את נשמתו, או אדם, לו היה אדם שאין לו נשמה, הוא לא חי. דרך אגב, זה שאנחנו חיים, מה זה מגלה? שיש לנו נשמה. אני לא מגלה אותה בפועל? לא משנה. לא רלוונטי. עצם זה שיש מציאות של חיים, כרגע אנחנו נורמל אדם, חיים אנושיים, זה מגלה שיש בו נשמה. כמעט הנשמה הוא לא היה חי. הראיה, הפסוק שלנו. ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה. אפר זה ביטוי לכל כוחות החיים הטבעיים המתים, הגוף, הנפש, השכל, המתים, שמה שנותנת להם את מקור חיותם, זאת הנשמה. בסדר שלא נדע חס ושלום, ניקח את הדוגמה הפשוטה ביותר, והיא דוגמה מאוד שטחית, אבל כל מי שפעם ראה חס ושלום, אדם מת לאחר פטירתו, ולפעמים אולי ממש מיד אחרי פטירתו, מבחינה גופנית, כל האיברים קיימים. הכל קיים, לא השתנה כלום. לפני 5 דקות היה פה אדם חי, עכשיו יש פה אדם מת. הכל קיים, אז מה חסר? אז איך יש כאן מיטה? לאן נעלמו החיים? מקוריות החיים, אותה הנפיחה, כן, אולי רק כדי להזכיר את נפש החיים. מה זאת המילה הזאת? ויפח בעפיו נשמתכם. מה זאת המילה הזאת? ויפח. אז אומר הזוהר, כידוע, מן דנפח מדילי נפח. זאת אומרת, כשאני מנפח בלון, אז בהתחלה הבלון היה סתם איזה גומי, נגר לזה. בסדר? ברגע שאני מנפח בלון, אני נופח בתוכו אוויר. אז האוויר שהיה בריאות שלי, הוא בעצם עובר לחלל הפנימי של הבלון, וזה מה שמאפשר לבלון להיות בלון. בסדר? אז מהו האוויר שנמצא בתוך הבלון? האוויר שלי, הריאות שלי. אומר הזוהר, בנפש החיים מעריך בזה, ויפח באפיו נשמת חיים, זאת אומרת, שכשהקדוש ברוך הוא לקח את הבוץ הזה במרכאות, כן, זה לא בוץ, אנחנו בגן עדן, נפר מן האדמה, כל כוחות החיים המתים, גוף, נפש, שכל, ונפח בהם, מה זאת אומרת? מן דנפח, מדילי נפח, מי שנפח, נפח מי שלא. אז הקדוש ברוך הוא כביכול, אני אומר את זה בשפה של גננת, כן, לקח איזה כוח מת, שהתורה קוראת לו אפר מן האדמה, נפח בו נשמה, יכניס בו חיים, ואז קיבלנו מציאות חיה. כי הנשמה היא חיה. אז היא נפחה חיים גם בגוף, וההכללה של שניהם נקראים נפש חיה בפסוק הזה. אז מה מקור החיים של האדם? הממד האלוקי שבו. כי בעצם מן דנפח מדילי נפח, מי שנפח נפח מי שלא. אז כמו שהאוויר שבבלון זה בעצם האוויר שהיה בריאות שלי, אז האוויר במרכאות שיש באדם זה בעצם האוויר של ריבונו של עולם. לזה קוראים נשמה מלשון נשימה. שהנשימה במרכאות האלוקית היא בעצם הנשמה של האדם. בסדר? אז הנשמה, אם אפשר לומר, שבאדם, היא מקוריות החיים. ולכן מהי האידאה האלוקית? מקוריות החיים. ומהי האידאה הלאומית? ההופעה של החיים. אני מסכם, ישאל השואל, הרי יש הרבה הופעות של חיים. למה דווקא לאומי? כי האדם, נראה בהמשך, הוא כנראה, הייתי אומר, מקור ההסתעפות, או בסיס ההסתעפויות שלו, זאת היותו חברתי. זה היותו חברתי. וחברתי לא רק ברמה הזוגית, כמו שהערנו, אלא ברמה הלאומית, וכמו שהערנו, יש הבדל יסודי מאוד, בין ההופעה הזאת בישראל, זה פרק ב', להופעה הזאת בגוי. טוב, כן, בבקשה, הוא לא סיים, בוא ניתן לסיים, כן. כולנו תולדות שלו. קיבלנו את זה, ודאי. קיבלנו את זה, ודאי. קיבלנו את זה ממנו. ודאי. בלי זה אין חיים. כמו שיש DN, נקרא לו ביולוגי, יש DN רוחני. וה-DNA הרוחני הזה, זה לא סתם DNA, זה מקור החיים. בלי זה אין חיים. כן, אברהם. כל מקום שלא כתוב חיים, אני מבין שהוא לא חי. אין לו חיים. אז לכן אי אפשר להגיד, לכן נשמת חיים. בדיוק. בדיוק, אי אפשר להגיד. לכן התורה אומרת, ויפח באפיו נשמת חיים. בואו נגיד את זה רגע אחרת, כמו שאומר בעל ספר המידות. לפני שהנשמה ננפחה בגוף, בסדר, הקדוש ברוך הוא במחאות, יש אחד הכינויים של הקדוש ברוך הוא, הרי יש לקדוש ברוך הוא הרבה כינויים. כל כינוי זה מבטא תכונה אחרת שלו. למשל, הוא נקרא אלוהים, הוא נקרא אל צבאות, נקרא שדאי, נקרא שם הוויה וכו'. יש כינוי שמופיע פעמיים בתורה כולה, נקרא, גם פרשת פנחס, גם פרשת קורח, אלוהי ארוחות לכל בשר. מה זה הכינוי הזה? אלוהי ארוחות לכל בשר. אומר המלבין, אני אומר זה בסגנון שלי, אבל זה מה שהוא אומר, יש לקדוש ברוך הוא, נקרא לזה אפסנאות של בשרים, נקרא לזה גופות, ואפסנאות של רוחות, דרך אגב, נפש, רוח, נשמה, זה שלושה ממדים שונים, אבל כרגע לא נחלק. בסדר? אז יש לקדוש ברוך הוא אפסנאות, נקרא לזה של חומר גלם מת, הנקרא בשר, בלשון המהר"ל, גוף נפש שכל, התורה קוראת לזה עפר מן האדמה, חז"ל קראו לזה יצר הרע, התניא קרא לזה נפש בהמית וכו'. ויש לקדוש ברוך הוא אפסנאות של הממד האלוהי שבאדם, שכרגע לא נחלק בין נפש, רוח, נשמה. בסדר? נגיד בגדול. הקדוש ברוך הוא, אומר המלבים, יודע לחבר בין הרוח המתאימה לבשר המתאים. לא כל נשמה היא זהה ביחס לכוחות החיים הטבעיים. לכן אדם קם בבוקר, אומר, מודה אני אפניך מלך וקם שחזרת בי נשמתי. מה הוא לא אומר? נשמה. החזרת בי את הנשמה המיוחדת שלי. כך זמירה בעולת ריאה. יש לי נשמה ייחודית. בסדר? אבל למה אני אומר את זה עכשיו? מה רציתי לענות לך? מה שאלת? לגבי נשמת חיים. כן, אז מה אני רוצה לומר במה שעכשיו אני אומר? שיום זה הקדוש ברוך הוא יש אפסנאות של גופות במחאות, ואפסנאות של, של, של נשמות. לפני שהנשמה הושמה בבשר, יש לה חיים או לא? אני אגיד את זה בצורה קומיקסית, חד ושלום. באפסנאות של הקדוש ברוך הוא של הבשרים, יש שם מוות או חיים? מוות. חדר מוות, חדר גופות, חד ושלום, כן, כמו בבית חולים. אבל באפסנאות של הנשמות של ריבונו של עולם, חיים. כלומר, הנשמה חיה מצד עצמה, במהותה, באופייה, בתכונתה, עוד לפני שהיא הושמה בגוף, ולכן גם כשהיא תיפרד מן הגוף, היא תחזור למקור חיותה. החיים של הנשמה לא תלויים בהיותה בגוף. החיים של הגוף תלויים מאוד בהיות הנשמה בגוף. כי כשהנשמה נעלמה מן הגוף, כבר אין לו חיים. פגשנו הרבה אנשים שלא חושפים את נשמתם, והם חיים. מה זה מגלה? שיש להם נשמה. ישראל אף על פי שחטא, ישראל לא. ולא רק ישראל, כל אדם, חביב אדם שנברא בצלם. כמובן, האדם צריך לבחור לחשוף את נשמתו בפועל. לכן, בזה שהתורה אומרת, ויפח באפיו נשמת חיים, התורה מלמדת שלנשמה יש חיים משל עצמה, ללא תלות בגוף. נפלא. עכשיו, חוץ מזה שיש לה חיים משל עצמה, היא גם מסוגלת לקדש את הגוף, להאיר את הגוף, לתת חיים לגוף. מי שרוצה לכתוב מקור, אז בספר מאמרי ראייה, פלוס מינוס עמוד 200 ובין עמוד 210 ל-230, יש שם מאמר שנקרא אחדות ושניות. אז שם הרב מתחיל את המאמר הזה, שחוץ מזה שיש רוחניות מצד עצמה, שיש לה, יש בה קדושה עליונה וטהרה עליונה וכו' וכו', אלוקות עליונה, חוץ מזה שהרוחניות היא כשלעצמה, מבחינת אם אפשר לומר גן עדן, יש רוחניות ממד שני שמסוגלת להיכנס לגוף ולקדש אותו ולהעיר אותו, באלף. אז יש שתי רוחניויות. יש רוחניות, רוחניות נקרא של אדם הראשון בגן עדן, מבחינת נשמה, יש רוחניות של אדם הראשון, של אדם בעולם הזה, נשמה המאירה את הגוף. ושתי הרוחניויות האלה, כל אחת יש לה את יתרונה ואת חסרונה. בסדר? אז הרוחניות מלבד, אומר הרב, מלבד הדניה הגדולים לכשעצמה, היא מסוגלת גם להאיר את הגוף. דרך אגב, מישהו זוכר ברבע שעה האחרונה שהוא בתוך גוף? אייל, אתה זוכר שאתה בגוף? ברבע שעה האחרונה, אתה זוכר את זה? אבירן? הגרד לך. עדי, זכרת שאתה בגוף? כן או לא? לא, כי אני ממש שכחתי. כלומר, יכול שנכנסנו לפה דואגים, רעבים, לא יודע מה. עכשיו אנחנו עסוקים באיזה רעיונות מופשטים, שכחנו. מדהים. טוב. כן, מי רצה לומר משהו? בבקשה.
בעצם,
כן.
כן,
הייתי אומר ככה, הייתי אומר שהאידאה האלוהית זה האיכות והאידאה הלאומית זה הכמות. בלשון הרב הייתי אומר, האידאה האלוהית היא המקור והאידאה הלאומית היא ההסתעפות. ולכן הרב אומר, כמו שהתחלנו בסוף השיעור שעבר, את תחילת הפרק הזה, סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם הכוללים את כל מהותו. סגנון החיים זה ההסתעפות, זה הביטוי. סגנון המחשבה זה כבר עולם יותר פנימי. עכשיו, האידאה האלוהית היא ודאי הרבה למעלה מהמחשבה. כי גם המחשבה בסופו של דבר היא טבע, היא מוגבלת. כי כאן מדובר על ממד אלוהי, לא מדובר על ממד שהאלוקות מתגלה דרכו. אבל באופן יחסי, כמו ששאלנו פעם שעברה, אני שואל אותך עדי, מה יושב פה עכשיו? הגוף שלך, החיים הפיזיים שלך, או המחשבה שלך, הרצון שלך, הנשמה שלך? פיזית, הגוף יושב, אבל הגוף זה תוצאה. כלומר, אם לא היה איזה עולם מחשבי רצוני רוחני, שהיה משכנע אותך, נקרא זה ככה, לשבת פה עכשיו, לא היית נמצא פה. הסגנון החיים הוא התוצאה של סגנון המחשבה. רק נקרא רגע את המשך המשפט. הסגנון החיים זה התוצאה, וסגנון המחשבה זאת הסיבה של האדם, נא להסתכל בפנים, הכוללים את כל מהותו, הצד המהותי, המופשט, הפנימי, הרוחני, האלוקי יותר, והצד של הגילוי בממדים הפרקטיים, החומריים, המוגבלים, מתבלטים הם במלוא תוכנם, מעבר למחשבה והחיים, ברעיון החברה, שהחברה זה הביטוי היותר שלם של החיים, ולא רק הפרט, אלא החברה, וברעיון הרוחני, שזה הביטוי היותר, או היסוד היותר שלם של המחשבה. שהם אינם, הרעיון הרוחני והרעיון החברתי, והרוחני מתגלה בחברתי, שהם אינם האוצרות, כן, התוכן, המהות, היסוד, האוצר, כן, איך, ויתם לסגולה מכל עמים, אומר רש"י, אוצר חביב. זה המסוגלות, זה התכונה שלנו, זה הטבע שלנו, זה במחאות הכסף שלנו בכספת. שהם אינם האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית אשר לציבורים האנושיים. כל ציבור אנושי באשר הוא ציבור. כל עם באשר הוא עם, בכל חבל ארץ באשר הוא חבל ארץ, בכל מדינה באשר היא מדינה. בסדר? חבר'ה, ברור. סך הכל אני חושב זה ברור. הרב יפרק את זה יותר, אז זה יותר ברור. טוב, אפשר להתקדם? מתקדמים, כן. סגנון זה כבר, הייתי אומר, הביטוי. הסגנון, אולי נגיד מילה יותר טובה. סגנון זה, הייתי אומר, הצורה שבה זה בא לידי ביטוי. התכונה והאופי שבה, שבה זה בא לידי ביטוי. בסדר? הנה, הרב יסביר את זה. כשהסגנונים האלה, כלומר, סגנון החיים וסגנון המחשבה, מתבררים ביותר, כלומר, כשהאדם, לא רק הפרטי, גם החברתי, הלאומי, כשהאדם הוא מברר לעצמו את המחשבות שלו, במה הוא מאמין, למען מה הוא חי, מה השקפת עולמו וכו'. וממילא זה אמור להופיע גם בחיים הממשיים בפועל. כלומר, אם אני מאמין באיזושהי השקפת עולם, אני גם אמור לממש אותה. אני אמור לחיות אותה. כלומר, לא יכול להיות שמצד אחד יש לי איזה עולם של מחשבות שאני אומר, זאת האמת, שם הייתי רוצה לחיות, במחשבות האלה. ומצד שני, אני חי חיים הפוכים לגמרי. או שוני. אדם אמור לממש בפועל את עולם המחשבה שלו, כך זה אמור להיות. אז אומר הרב, כל ההיסטוריה בעצם, מה זה בעצם ההיסטוריה? מה זאת ההיסטוריה האנושית? ההיסטוריה האנושית מאז בריאת האדם, עד סוף ההיסטוריה 6,000 שנה, זה בעצם בירור היחס היותר נכון והיותר מדויק בין המחשבה לחיים, בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. ותכף הרב יתאר, יש מצבים שבהם החיים פועלים ללא מחשבה. או ללא מחשבה מתוקנת. ויש מצבים הפוכים שבהם מחשבות מתוקנות, אבל החיים לפעמים לא בדיוק. אז יש כל מיני סדר, אנחנו רואים בהמשך, שרב גם מברר איזה ממד הוא יותר רגש, ואיזה ממד הוא יותר שכל, ולפעמים זה מתהפך, נראה עוד מעט. אז כשהסגנונים האלה מתבררים ביותר, סגנון המחשבה וסגנון החיים, כלומר, האידאה האמונית, הרעיון הרוחני והאידאה הלאומית, החברתי, אז שהסגנונים האלה מתבררים ביותר, וקוויהם הרשמיים, כלומר, הקווים זה כבר הביטוי, כן? כך זה מופיע בהיסטוריה, וקוויהם הרשמיים נגמרים ברוח האומנות, הבורא, הקרבח הוא קרא לעצמו אומן ולהיסטוריה, הוא קרא אומנות, אז האומנות, הכוונה כאן, האומנות אשר להיסטוריה, כלומר, סדר ההופעה של האדם הפרטי ובעיקר החברתי הציבורי, פסיק, אז אנו מוצאים את שתי האידאות האנושיות היסודיות, האלוהית והלאומית, ההולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים, כל סיבובי החיים של הפרט, של הציבור, בכל הרבדים והצדדים שלהם, הפרטיים והחברתיים, הרוחניים והמעשיים, כלומר בין המהלכים הרוחניים שיש בהיסטוריה, בין המהלכים המעשיים החומריים, בין המהלכים הפרטיים של האדם היחיד, בין המהלכים החברתיים של אומה, ציבור וכו', אז אנחנו מוצאים את שתי האידאות האנושיות היסודיות, הלכות וחוזרות בכל מסיבות החיים, הפרטיים החברתיים והרוחניים והמעשיים, האידאה הלאומית והאידאה האלוהית. עכשיו הרב מדייק את היחס בין שתיהן. הראשונה, שימו לב, האידאה הלאומית, בתור סגנון החיים הסדרניים של החברה. בואו נדבר רגע במושגים פשוטים. אידאה לאומית, איך קוראים לזה היום?
מדינה.
יפה. אז כדי לנהל מדינה, צריך, בואו נתחיל. משרד החקלאות, ומשרד הכלכלה, ומשרד הרווחה, ומשרד הספורט, ומשרד הביטחון, ומשרד האוצר, ומשרד המשפטים, ומשרד החינוך, וכו'. אז כל אלה, זה בעצם הזרועות המעשיים שמסדרים את החברה, כדי שחברה תוכל להתנהל בשלווה ביחס לאויבים שרוצים חשבים לפגוע בה, צריך שיהיה גוף שיטפל בביטחון. כדי שחברה תוכל להתנהל ברמה, נקרא לזה הפנימית, הכלכלית, אז צריך שיהיה משרד שיקרא משרד הכלכלה, יהיה גוף שצריך לטפל בכלכלה. כל מי שגר ביישוב או בקיבוץ, הוא יודע שיש ועדת ביטחון, ויש ועדת חינוך, ויש ועדת תרבות, ויש ועדת קליטה, ויש מזכירות וכו'. כלומר, בלי הוועדות הפועלות והמופיעות את סדר החיים המעשי, אין חברה. תארו לעצמכם שבאחד הקיבוצים בעוטף עזה, בכפר עזה, אין רבש"ץ שממונה מטעם ועדת ביטחון. כן, אני יודע. תארו לעצמכם שאין ועדת חינוך. מי אחראי על החינוך? הפורמלי, הלא פורמלי, בתי הספר, המתנ"ס אחר כך. קליטה. רגע, מי יודע אם המשפחה הזאת מתאימה להם מקום, לא מתאימה למקום. אחד אומר, זה הדרך. בסדר, לכן ברור שהממד הציבורי הלאומי הוא בעצם החיים הסדרניים. זה מה שמסדר את החיים המעשיים. אז הראשונה, האידאה הלאומית, בתור סגנון החיים הסדרניים של החברה, יש סדרים, והאחרונה, בתור סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. האידאה האלוהית היא בעצם המחשבה, הרעיון, בשביל מה כל זה? בסדר? יש רעיון של מכון מאיר, ויש עכשיו סדר חיים מעשי, למשל, כמו ששמענו בתחילת השיעור, של לוח השיעורים שיופיע בצורה מדויקת, כדי שהוא יאפשר את תופעת הרעיון הרוחני. בסדר? אז ככה החיים מתנהלים. יש, אני חוזר שוב למשפט האחרון הזה. אז אנו מוצאים, כשכל זה מתברר במהלך ההיסטוריה, אז אנו מוצאים את שתי האידאות, האידאה הלאומית והאידאה האלוהית, שהאידאה הלאומית היא בעצם מסדרת את החיים, והאידאה האלוהית היא בעצם שורש החיים. בשביל מה אנחנו חיים? למען מה אנחנו חיים? מכוח מה אנחנו חיים? בסדר? כן. אתה, דניאל, מגיע למסקנה כבר בנקודת הקושייה, בנקודת ההנחה של הקושייה, שהדת היא הרעיון הרוחני. נכון? אתה אומר נכון. עכשיו, כמובן, על פי האמת של התורה, ואנחנו מאמינים באמת של התורה, יש סך הכל שתי דתות. אין אסלאם, נצרות וכל מיני דתות, זה שטויות. יש שתי דתות. יש דת ישראל, דת משה, שהיא לכל מי שהוא יהודי ובא לידי ביטוי בית הרג מצוות וכו', כל זה טכני, ויש דת בני נוח. דת בני נוח זה כל מי שהוא לא ישראל, הוא לא יהודי, והוא צריך לשמור שבע מצוות בני נוח, כי זה מה שמופיע את האישיות שלו. כלומר, ברגע שבאמת האידאה הרוחנית ששורשה הוא אלוהי, על פי דת ישראל, דת משה ודת נוח, אז בעצם יש קיום, נקרא לו לאומי. אומר דניאל, עכשיו נופל לי הסימון, עכשיו אני מבין, למה יש עמים שהם באים על במת ההיסטוריה לאיזשהו פרק היסטורי מסוים, פרק זמן היסטורי מסוים, 100 שנה, 500 שנה, 1000 שנה, והם יורדים מהבמה ההיסטורית. אני תכף אקרא איזה פסקה ברב, פסקה מאוד חשובה, לפי מה שדניאל אומר והוא צודק, ברור שגם הרעיונות שמופיעים היום אצל עמים מסוימים, גם אם אין להם כותרת דתית, יש שם איזה גרעין דתי שהוא זה שהייתי אומר, נותן את הקיום, הוא נקודת האחיזה, הוא נקודת המוצא, נקודת האחיזה, של אותה אומה ברמה הלאומית חברתית מעשית, ולכן ברגע שהגרעין האמיתי הזה, שמופיע גם דרך אותם הרעיונות הכלליים השקריים, אבל יש שם איזה גרעין אמת, ברגע שהגרעין אמת הזה ממצא את תפקידו ההיסטורי, אז במילא הוא נופל מבמת ההיסטוריה. אני רוצה גם לקרוא את מה שעכשיו אמר דניאל, כי זה נקודה מאוד מאוד חשובה. נא לכתוב מקור. אין היה ברכות ב', פסקה חשובה מאוד, ממש. אין היה ברכות ב', בהוצאה הישנה, זה בעמוד 390, משהו כזה. בהוצאה החדשה, זה בעמוד 293. זאת אומרת, פרק תשיעי, בשתי ההוצאות, פרק תשיעי, פסקה שין למד חץ. בסדר? אז אל תתבלבלו בעמודים. שם זה או עמוד 388-390, פה זה עמוד 293. אני קורא, מהותה של כל אומה. על מה אנחנו מדברים עכשיו? לא על התפקוד החברתי הסדרני שלה. לא מה מעמד, לא מה מעמדה הפוליטי. לא מה מעמדה הכלכלי. לא מה מעמדה הטכנולוגי. וכולי, הצבאי. מהותה, המהות שלה. מהמקום המהותי הזה, מהממד המהותי הזה, תכף נראה, יהיה לה כוח לפוליטיקה הבינלאומית, לכלכלה, לתעשייה, לצבא וכו'. מהותה של כל אומה, זה בדיוק מה שדניאל אמר, נפלא, תיגדר, כלומר תוגדר, על פי דעותיה וקנייניה הרוחניים. כלומר, מה מקור הכוח של כל אומה? הקניינים הרוחניים שלה. עכשיו, בעולם מתוקן יש רק שני סוגי קניינים, דת משה, דת בני נוח. נו, אבל אתה רואה הרבה אומות במהלך ההיסטוריה, שלא שמרו שם מצוות בני נוח, שהם לא, הם לא תפסו את, הם לא הבינו את עצמם כדת בני נוח. ועובדה שהם החזיקו מעמד 100 שנה, 100 שנה, 100 שנים. למה? כי יש כאן איזה גרעין רוחני אמיתי, שגם אם הוא לא מתגלה דרך הכותרת הראשית והדיוק המוחלט של, מצוות בני נוח, יש כאן איזה גרעין אמת. לכן, מהותה של כל אומה תיגדר על פי דעותיה וקנייניה הרוחניים. שימו לב מה אומר הרב. אם כן, מקור כוחה של אומה בכל הרבדים המעשיים, מה שכאן הרב קורא, הסדרניים של החברה, מקור הכוח שלה זה הקניינים הרוחניים שלה, דעותיה, הרעיונות שלה, השקפות עולם, כוח, השקפות שלה, כוח המחשבה והקניינים הרוחניים בעקבותיו, בעקבות כוח המחשבה הזה. ובאשר ברוב, עכשיו היות ובדרך כלל, הדעות הולכות ומשתנות, מתבררות ומשתלמות, עד שלובשות במשך הזמן צורה חדשה, היות והשקפת עולם הולכת ומשתנה, פעם זה קפיטליזם ופעם זה סוציאליזם וכו' וכו', הכל משתנה. עכשיו, בכל השקפה כזאת יש גרעין של אמת, אי אפשר להגיד הכל שקר. יש גרעין אמת בקפיטליסטיות ויש גרעין אמת בסוציאליסטיות, בסדר? אז היות ויש כאן איזה גרעין אמת שצריך להופיע איזשהו פרק זמן היסטורי על במת ההיסטוריה, כדי שהניצוץ האלוהי האמיתי שיש בו יצא דרכו, אז לכן, היות והדעות הולכות ומשתנות, מתבררות ומשתלמות, עד שלובשות במשך הזמן צורה חדשה, על כן תחול בכל אומה, כל אומה, על ציר ההיסטוריה, תכף נראה חוץ מעם ישראל, זקנה וביטול כוח, הפרדה וכיליון. אומה תזדקן, עד כדי כך שבסוף היא תתבטל מבמת ההיסטוריה, היא תיעלה מהבמה. למה? כי כאשר יובדו סגולותיה הרוחניות, דעותיה ומסורותיה, את ערכן לגמרי, כשהתכנים שמכוחם היא חיה, הערכים, האידיאליים, בסדר? נקרא זה האידאה האלוהית בין בצורתה מתוקנת ובין בצורתה המקולקלת בזה שהיא עטופה בהרבה סיגים, לא משנה כרגע. אז כאשר כל העולם הפנימי הזה, הדעות, הקניינים הרוחניים, מיצו את עצמם על ציר ההיסטוריה, נגיד יש אומה שמצטה את עצמה 400 שנה עד סביב איזשהו אידיאל. בסדר? האידיאל הזה הוא חשוב, הוא נכון, אבל הוא נקודתי, אז הוא מיצה את עצמו, נגמר. אז כבר אין מעמד פנימי לאומה, אז אין לה עמדה פנימית. כלומר, היות והכוח הפנימי שמניע אותה כבר נחלש, עד כדי כך יתבטל, עד כדי שאולי כבר יתבטל, אז כבר אין לה כוח לעמוד מול גורם חיצוני שיבוא ויבוא במקומה. אני אתן אולי דוגמה טובה, בסדר? ניקח את תופעת הקיבוץ במדינת ישראל. ואחד ושלום אין לנו משהו נגד הקיבוצים, אבל בתוך עמנו אנחנו יושבים, אנחנו יודעים שתופעת הקיבוץ של היום היא לא בדיוק תופעת הקיבוץ של פעם, ואני אומר את זה בשיא של השיא של השיא של העדינות. בסדר? אני לא יודע עוד בכמה קיבוצים יש חדר אוכל למשל. בסדר? הפרטה. חדר אוכל יש, כן. יש בית אבות וחדר ילדים, זה בטוח. כן. תלוי. אוקיי, אבל בקיצור אנחנו מכירים, אנחנו יודעים מה אנחנו נראים. יפה, עכשיו יש לי שאלה מצחיקה. איך הקיבוץ של היום, איך זה קרה שהוא כבר לא הקיבוץ של פעם? מה, האם אנשי העיר, אני אומר את זה כקומיקס, בסדר? האם אנשי העיר, נגיד, אני באתי מהעיר, בסדר? אני גדלתי בחולון, לדוגמה. אז האם אני לקחתי חרב, ונגיד קיבוצניק, מעין השופט, סתם דוגמה, גם הוא לקח חרב, ונפגשנו בבריכה בעין השופט לאיזה סייף, ואני עם החרב שלי ניצחתי אותו. ואז העיר ניצחה את הקיבוץ, קדימה, יאללה, גוש דן, עוזבים את הקיבוץ. ככה זה הולך? לא. כלומר, אין מלחמה מעשית, נקרא זה בלשון הרב פה, סדרנית, בין אנשי הקיבוץ לאנשי העיר. אלא, כשהרעיון הקיבוצי, לפחות חלקו, מיצה את עצמו, אז כבר אין כוח שנותן לו את הקיום שלו, הכוח שמניע אותו, הרעיון, האידאה וכו'. ממילא שיבוא כוח אחר במציאות, כמו למשל, עיר, הרי היום כמעט אלת כל קיבוץ, בונים איזה שכונה עירונית כמעט, כן, נקרא זה ליוצא הקיבוץ, אז הכוח הזה הכניע אותו. אבל הוא לא נלחם נגדו בצורה ישירה, אלא אין את אותה נקודת מוצא שהיא בעצם הרעיון הרוחני. כי הרעיון הרוחני הזה כבר מוצא, מצינו אותו. ולכן כשיבוא רעיון אחר, הוא ינצח אותו. אז אני רוצה רגע להגיד את זה בצורה יותר פשוטה. אז כשמדינה מנצחת מדינה, מה מנצח? הצבא? הכלכלה? הפוליטיקה? הטכנולוגיה? לא. כל זה ביטויים. מה שמנצח זה הרעיון. כשאומה סיימה את תפקידה ההיסטורי, אז הרעיון הפנימי שלה בתוכה נחלש, היות ובתוכה נחלש, כבר אין לה את הכוח להילחם על הרעיון הזה. אז יבוא כוח אחר, וילחם נגדה בפוליטיקה, בצבא וכו', וינצח אותה. נכון. אבל זה לא שהצבא ניצח צבא. הפוליטיקה ניצחה פוליטיקה. התעשייה ניצחה תעשייה. לא. הרעיון הפנימי שנתן את כוח הקיום לאותה אומה, ומהכוח הזה יכלה להילחם ולעמוד על שלה, ולנצח במלחמות הקודמות, הכוח הפנימי הזה כבר לא נמצא לה. לא נמצא אצלה. אז היא תפסיד במלחמה, רק שנייה, כלומר, ההפסד במלחמה על כל הופעותיה, כמו שאמרנו, אם זה צבא או פוליטיקה או כלכלה וכו', ההפסד הזה הוא תוצאה של המעוז הפנימי, כמו שהרב קורא לזה פה, אני קורא עוד טיפה. עוד פעם, כי כאשר יובדו סגולותיה הרוחניות, דעותיה ומסורותיה יותר כאן לגמרי, כבר אין מעמד פנימי לאומה. וכשהתגבר עליה איזה כוח מן החוץ, מה זה התגבר עליה איזה כוח מן החוץ? א' מנצח את ב', לא כי א' יותר חזק מב' צבאית. א' מנצח את ב' כי הרעיון של ב' נחלש. וזה הרעיון הזה הוא נתן את הכוח הצבאי לב'. אז עכשיו שהרעיון הזה נחלש כבר אין עמדה פנימית להילחם. הרי כל אחד מאיתנו יודע את זה על עצמו. כשאני מאמין במשהו, אני מוכן להיאבק עליו, להשקיע בו מאמצים, עד כלות אולי. אבל כשהמשהו הזה כבר נחלש, הרעיון שהאמנתי בו עד היום אולי נחלש, אז כבר אין לי כוח להילחם. אין לי כוח להיאבק על זה, אז אני מוותר. אז יבוא כוח אחר, והוא עכשיו ישלוט בכיפה. כל אחד מאיתנו מכיר את זה בחיים הפרטיים שלו. רק שנייה אחת נגמור את זה. לכן, כשיתגבר אליה איזה כוח מן החוץ, לא תוכל לעמוד על נפשה. למה? באשר חסר לה המעוז, מעוז מקור העוז, של החיבה הפנימית לעמוד בצביונה. אין לה את מקור הכוח. אומר הרב, וזה בדיוק ההבדל בין עם ישראל לעמים. שכל עם, הוא בא לפרק זמן היסטורי מסוים כדי לגלות איזה נקודה מסוימת, איזה גרעין מסוים של ממד אלוהי. ברגע שהגרעין הזה ימצא את עצמו על פני ההיסטוריה, האומה הזאת תיעלם מהבמה. אבל עם ישראל, האמת האלוהית שלנו, היא נצח. זאת מוחלטות, זה לא איזה נקודה. ולכן אומר הרב, ובזאת התכונה עצמה עומדת ברית השם עמנו להקים אותנו לעולם לא לעם. כן, אני תמיד אומר, שאם שואלים אותנו, תגיד, מה אתה עושה? איפה אתה נמצא? אני לומד בישיבה. זה נשמע פרימיטיבי, חס ושלום, לחלק מההורים, מהחברים, מהחברה, שממנה אולי חלק מכם או מאיתנו הגיע. לומד בישיבה? מישהו סובב לך שם איזה גלגל במוח? משעמם לך? אז מה אתה? אז לפי הפסקה פה בעיניי, יש שם יותר טוב מזה. עוד פעם, אנחנו לא נכנעים. אני לומד בישיבה, כן. אבל כדי שירגעו בחוץ, אומר הרב, ובזאת התכונה עצמה עומדת ברית השם עמנו להקים אותנו לעולם לא לעם, כי אור האמת של שם השם יתברך, שנקרא עלינו, הוא המאור, מקור האור, שאין לו קצבה ותכלית. כל רעיון של כל אומה הוא בא לקצבה, לתכלית מסוימת, זמן היסטורי מסוים, ונגמר. אבל עם ישראל, לא, הוא המאור שאין לו קצבה ותכלית, האמת שאין אחרי האמת. כל רעיון יש לו גרעין אמת, אבל אחריו תבוא אמת אחרת שתסלק אותו, את האמת הקודמת. כי האמת הקודמת מצטה את עצמה, כי רק חלק, היא רק נקודה. אז איפה אתה לומד? אני לומד בפקולטה של האמת שאין אחרי האמת. איפה לומדים דברים כאלה? לא שמעתי על פקולטה כזאת בשום אוניברסיטה. הפקולטה של האמת שאין אחרי האמת. זאת הפקולטה האמיתית. זה תורה. זה בית מדרש, זה ישיבה. דבר השם מוחלט, טוטלי, שלם, לא משתנה. אומר הרב עוד חצי משפט, האמת שכל מה שהשתנו הדעות והמושגים והתבררו ביותר, סלומות העולם, תוסיף עוז וצדק ותגלה להן כל בעוד והדר. על כן אין בעם ישראל החי בתורתו זקנה. אין דבר כזה. אני רוצה להגיד רגע בשפה מאוד פשוטה. אדם שלומד מקצוע, אולי עובד במקצוע, במשך הרבה שנים, נגיד עשרות שנים, יכול להישחק בגלל השגרה ולהתעייף ולהזדקן, והוא כבר מחכה לפנסיה וכו'. בתורה אין דבר כזה. תורה הפוך, זה כמו יין. ככל שאתה יותר זקן, יש לך יותר כוחות. הפוך בדיוק. אתם מכירים את התופעה הזאת של הזקנים שמשחקים שש בשם בשדרה? במקרה הטוב שחמט. בתורה זה לא עובד ככה. הפוך בדיוק. למה? כי כל רעיון אצל אומות העולם הוא חלקי. אז בהתחלה אתה בא עם שיא ההתלהבות, כי באמת הרעיון החדש הזה צריך לצאת לפועל. אבל לאט לאט נגמר את הסוללה. אז זה נגמר. בעם ישראל הפוך, זה אינסוף. אז זה אמת שנחרה האמת. אז ככל שאתה מתקדם, אתה רואה עוד כמה אינסוף יש. אז זה רק הולך ומתחזק. אין עייפות. אין פנסיה בתורה, בקיצור. אין לצאת לפנסיה. במתים חופשי. אחרי 120. חבר'ה, ההערה של דניאל היא הערה מאוד מאוד חשובה. לכן אני חוזר להערה של דניאל. לכן, כל אומה שיורדת מבמת ההיסטוריה, זה בעצם מגלה שהאידאה האלוהית שבקרבה, גם אם היא לא מופיעה דרך שם המצוא בני נוח, אבל יש בה איזה גרעין אמת מתוך שם המצוא בני נוח, האידאה האלוהית הזאת סיימה את תפקידה, ולכן האידאה הלאומית שיונקת את כוחה מהאידאה האלוהית הזאת, האידאה הלאומית הזאת תסתיים והיא תרד מבמת ההיסטוריה. זה מה שאמר דניאל. בסדר, דניאל? יפה מאוד. תעדכן בקיבוץ. תעדכן. בבקשה, עדי.
האידאה הלאומית בעצם...
כן,
האידאה הלאומית בעצם מושפעת מהאידאה האלוהית, דרך אגב שהאידאה האלוהית מגדירה במפרדיקה.
כן.
וכל הסדר שיש לנו פה עכשיו במדינה, כך זה אמור להיות על פי האידאה האלוהית. זה בסדר עכשיו?
אנחנו נדבר... לא, ברור שלא. זה בדיוק מה שהרב אומר, שכל ההיסטוריה זה בעצם ההתבררות בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. לפעמים האידאה הלאומית תופסת, לפעמים החיים הסדרניים של החברה תופסים מקום. אני אשאל אותך שאלה פשוטה, בסדר? על מה ממשלות ישראל מאז הקמת מדינת ישראל ואפילו טרום הקמתה עד היום הזה, כולל כנראה גם הבחירות הבאות, על איזה, איך קוראים את זה בשפה של החבר'ה, טייטל, על איזה שני טייטלים, שני מוקדי כוח מפלגה רצה בבחירות? ביטחון וכלכלה. הישרדות כלפי חוץ והתקיימות כלפי פנים. זה החיים הסדרניים של החברה. כדי שחברה תוכל לחיות חיים מסודרים, אז היא צריכה להיות מסודרת כלפי אויב ומסודרת כלפי עצמה. כלפי אויב, מה אנחנו מציעים ברמה של הביטחון, שלום ומלחמה, ברמה הכלכלית, הכלכלה והרווחה, מה אנחנו מציעים כלפי פנים. עכשיו, אני לא אומר שזה רק מדינת ישראל, אבל יש לנו עוד הרבה עבודה. כלומר, הנה למשל דוגמה, שהאידאה האלוקית, נראה זה בהמשך, היא זאת שמניעה את האידאה הלאומית, אבל ברמה של ההופעה בפועל, ברמה של הכותרת של העיתון, אני לא רואה אידאה אלוהית. מה עכשיו אני רואה? אני רואה שצריך להשלים את תקציב המדינה בעקבות המבצע בעזה. זה ביטחוני, זה כלכלי, זה מה שאני רואה. אז יש עוד הרבה מה לתקן, בדיוק זה מה שכאן הרב מתאר. איך שתי האידאות האלה, דרך אגב, אנחנו עדיין לא בעם ישראל בפרק הזה, אנחנו בכלל באנושות. אנחנו עכשיו באוקראינה, באמריקה, בעיראק. ברור, ברור, כל מלחמה שהיא. ברור. ככה זה נראה כלפי חוץ. ברור. דרך אגב, אני חושב, ואופה, אני לא מזרחן כדי להבין את זה, אבל כל התופעה הזאת של דאש, של מדינת אסלאם, שזה הרעיון המקורי של אותו נביא במרכאות, עם אח שמו וזכרו, המדינה הזאת, הרעיון הזה, כן? זה, יש מלחמת, העולם מתחיל להבין, כולל העולם הערבי, שאם לא תהיה מלחמת חורמה מול הרעיון של מדינה אסלאמית בכל העולם, כך הם קוראים לעצמם הרי, נכון? שזה בסיס הרעיון שלו, דת האסלאם, אז אנחנו כאן לפני מי יודע מה. מבינים היום שיש כאן מלחמה של רעיונות, זה לא... היום שמעתי, כנראה שמישהו עשה איזו סדרה בטלוויזיה, כמה פרקים על הארגון הזה, ארגון דאש. אז הוא דיבר כמה דקות היום בבוקר, שמעתי. מה הולך להיות בפרקים האלה? 4, 5, 6 פרקים, לא הקשבתי בדיוק. אז אחד הדברים שהוא אמר, טוב, יש לזה הרבה מקורות גם בחזל בדבר הזה, שמבחינה צבאית דאש הם כמעט כלום. הם כמעט כלום. הם כובשים כפרים קטנים שהם בטוחים שהם יצליחו לכבוש. הם בעיראק לא יעיזו להתקרב לבגדד. בסוריה הם לא יעיזו להתקרב לדמשק. כרגע לפחות. כרגע. רעש. ולכן, הם, התרבות שלהם, וזה גם כתוב באסלאם, הוא הזכיר מקור באסלאם הזה, תרבות ההפחדה. ולכן הם יעשו הכל בצורה מפחידה. כשלמדנו פעם, בשנה שעברה בתקופת המלחמה, אז הנבוכדנצר היה אוכל ארנבות חיות, ככה גם אומרת, כדי להפחיד את האויבים שלו, כדי שיקמו אכזרי. אז כל וכל הצילומים שמצלמים, והיוטיוב הזה שמשתף איתו פעולה, שזה אחוז אולי מספר אחד של צפיות בעולם, זה בדיוק מה שהם רוצים. והכל מתועד ממצלמות, איך הוא אמר? זה לא חלטורה הצילומים האלה, זה הפקה כמו סרט קולנוע. כי צבאית הם חלשים. איך נקרא לזה? מנטלית הם רוצים להיראות חזקים. אז זה מה שהם מראים. והעולם כולו רועד וגועש. אז זה בדיוק, זה מלחמת תרבות. זה מלחמה של רעיון. ברור, ברור. דרך אגב, זה מאוד מעניין. כי כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה לאומות העולם במרכאות, בכאילו, כמו שמסביר המהר"ל, אז זה הלך לעשיו. למה עשיו לא קיבל? מה אמר? מה כתוב? לא מתאים לי, מה אמר? לא תרצח. מה ישמעאל אמר? לא תגזול. אז מי הרוצח? ישמעאל או עשיו? עשיו. מי הגזלן? ישמעאל. ישמעאל זה גזלה. זה שקר. אתה לוקח משהו שהוא לא שלך. אתה אומר שניצחת במלחמה ואתה בעצם הפסדת. שקר. זה השקר. אתה כאילו חזק צבאית, אבל אתה סתם עושה רוח. אתה סתם עושה רוח. סתם עושה רעש. רק כדוגמה. ישמעאל זה גזל, זה לא רצח. ישמעאל זה גזל. גוזלים את דעתך. בקיצור, שקר. זה ישמעאל. מה? סליחה? כן, אבל הרצח הוא תולדה של השקר. שאלות חשובות, אז זה סוגיה ארוכה, זה כרגע לא עכשיו. בכל אופן, כן, אני רק מסכן. אז יוצא לפי זה שכל ההיסטוריה בעצם, זה בעצם הידיעה הלאומית והידיעה האלוהית, הראשונה, הלאומית, בתור סגנון החיים הסדרנים של החברה, ואחרונה, הידיעה האלוהית, זה המשפט הקודם, בתור סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. בואו נתקדם ונשאר בסימן שאלה להמשך. ואם נדייק יותר, אומר הרב, ואם נבוא לדייק יותר ולהגביל לתחומים, אז זה לא רק סגנון המחשבה וסגנון החיים הסדרניים, אלא, ואם נבוא לדייק יותר ולהגביל לתחומים, על פי הדרך היותר רגילה ביותם עומדים במערכה מקבלת, כלומר מקבילה, נאמר, שימו לב, הרב עכשיו פותח עוד סוגיה, הרגש הלאומי והדעה האלוהית. אם כן, האלוהות, האידאה האלוהית היא דעה, והלאומיות, האידאה הלאומית, החיים הסדרניים זה רגש. ולא להפך כמו שחושבים רבים. למה הגעת למכון מאיר? חוזר בתשובה. מה זה חוזר בתשובה? קרה לי משהו במשפחה. טוב, יש אלוהים, יאללה, צריך להגיד קדיש. איזה רגש התעורר. כאילו הפרימיטיבים הרגשיים חוזרים בתשובה, והשכלתנים, הדעתנים, נשארים באקדמיה. אקדמיה, כן, ככה זה צריך להיות. בוא נקרא זה באוניברסיטה. אז לפעמים העסק מתהפך, אומר הרב, שלפעמים בחליפת המצבים האפשרית נמצאים גם תחתונים למעלה ועליונים למטה. כלומר, הפסחים, הביטוי הזה. בתור דעה לאומית ורגש אלוהי. מתהפך העסק. טוב, בואו נשמור את זה לפעם הבאה, כי יש כאן סוגיה סוגיה. בסדר? חבר'ה מתקדמים? לאט אבל בטוח. מתקדמים. יישר כוח, ברוכים תהיו.